dress only in attire specially sanctioned by MIB Special Services. You'll conform to the identity we give you. Eat where we tell you. Live where we tell you. From now on, you'll have no identifying marks of any kind. You will not stand out in any way. Your entire image is crafted to leave no lasting memory with anyone you encounter. You are a rumor, recognizable only as deja vu, and dismissed just as quickly. You don't exist. You were never even born. Anonymity is your name. Silence, your native tongue. You are no longer part of the system. You are above the system, over it, beyond it. We're them. We're they. We are the men in black.
שלום לכל המאזינים, ברוכים באים לבלי גלימות, פודקאסט קולנוע מאת אתר אין הדג. אני הסוכן טף, ואיתי כתמיד
הסוכן יוד.
כן, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט של הפודקאסט הזה מאוד פשוט. בכל פרק אני ויונתן בוחרים, הסוכן יוד, בוחרים סרט אחד שמבוסס על קומיקס ומדסקסים אותו לאורך, לרוחב וגם לצדדים. תוך כדי אגב אנחנו מספיילרים אותו, אז שם הסרט מופיע בתיאור ובכותרת, אתם יכולים די בקלות לגלות מה זה. החוק היחיד שלנו כשזה מגיע לסרטי קומיקס הוא כזה: בלי גלימות, בלי גיבורי על.
נכון, והיום אנחנו מדברים על גברים בשחור. כן. הסרט בשנת 34 של הפרי סטוג'ז, בו הם מגלמים שלושה רופאים טיפשים שעושים שלל שטויות. אני חייב להגיד שזה מאוד לא קשור לקומיקס, בכלל כאילו, אני לא צריכתי להבין את הקשר.
במיוחד כי הקומיקס יצא כמעט 60 שנים אחרי זה, אז מסע בזמן כנראה מעורב, כמו בסרט, אני לא יודע אם ראית את גברים בשחור 3, אז כנראה כן. משתמשו בו כדי להעביר את הרעיון אחורה בזמן. לא, אנחנו מדברים על הסרט גברים בשחור, Men in Black, משנת 1997, שבו משחקים לא שלושה מוקיונים, אלא כמה אנשים יחסית רציניים, כמו The Fresh Prince himself, William Smith, טומי לי ג'ונס בעצמו ובכבודו, ריפ טורן, וינסנט דנאפריו, לינדה פיורנטינו. זה הרגע שבו כאילו וינסנט דנאפריו המציא את עצמו מחדש בתור, אתה יודע, הוא התחיל בתור די כזה יפיוף, ואז הוא נהיה מפורסם דווקא בתור מישהו שיש לו פנים שנראות כאילו, אתה יודע, לבנה, לבנה עשתה איתה מעשים כלשהם, אני לא יודע.
אני מודה שלא עקבתי אחרי הקריירה של וינסנט דנאפריו, ועכשיו אני מתעניין.
כאילו, הוא שחקן מאוד מוכשר, פשוט אחד הדברים המוזרים בנוגע לקריירה שלו זה שהוא התפרסם לאחרונה, אתה יודע, בשנים האחרונות מחדש בתור הקינג פין בסדרת טלוויזיה דר דבל, וכל חובב קומיקס, אתה יודע, שלא מכבד את עצמו, מהיר מיד, רגע, זה לא הופעה הראשונה שלו בתור דמות של מרוול, כי וינסנט דנאפריו היה פור, לא בסרט או בסדרת טלוויזיה של מרוול, אלא במועדון הבייביסיטריות, אני מאמין, שבו חבורה של בנות רואות אותו בתור מין כזה יפיוף בלודיני שרירי שמחזיק פטיש ואומרות, זה תור, כמו הקומיקס. זה כזה, מאזינים צעירים יותר, במשך המון המון שנים, לא היה דבר כזה סרטים מבוססים על קומיקס, ולכן חובבי קומיקס לקחו כל, כאילו, פירור לחם שהופיע כזה, אתה יודע, היי, בסופת הקרח של האנגלי רואים איזה ילד קורא את פנטסטיק פור, ייי! והיום זה כזה, אלוהים, בבקשה, די, לא עוד סרטי קומיקס. אני כזה, אני סיימתי ממש לפני שהתחלנו להקליט, לסדר את, אני כמה מאות ספרי הקומיקס שלי על מדפים ענקיים, כאילו, וכבר אין לי מקום, והייתי צריך להוציא המון דברים, ואני כבר כזה, אני אוהב קומיקס, אני לא רוצה לשמוע יותר על סרטי קומיקס, לא, בבקשה, די. אז, סרט הקומיקס, גברים בשחור, כן, מ-1997, שמבוסס מצידו על קומיקס באותו שם של לואל קנינגהם. עכשיו, אמרנו מרוול קומיקס? אמרנו מרוול קומיקס ברמה טכנית, אתה יודע, וגיקים אוהבים את השטויות האלה, זה טכנית סרט של מרוול קומיקס, כי גברים בשחור המקורי פורסם על ידי חברה בשם ארסל קומיקס, שזו חברה כל כך קטנה שאפילו לא שמעתי עליה עד שבדקתי את זה, ואחרי זה הם עברו, הם הפכו להיות חלק ממליבו קומיקס, ומליבו קומיקס עצמם נקנו בשנות ה-90 על ידי מרוול. אז טכנית זה קומיקס של מרוול.
כן.
אבל זה לא קומיקס גיבורי.
מאוד טכנית.
כן.
האם זה הקומיקס הכי פחות כאילו עד אותה שנה, אני לא סגור על עיבודים, אבל כאילו, לאחרונה אנחנו רואים הרבה עיבודי קומיקס לקומיקסים ממש לא מוכרים, שחלקם ממש נוצרו כקונספט של כאילו, זה די היה כזה,
כן, Cowboys versus Aliens ו-Oblivion, איך קראו לדבר הזה שיצא עם קריס המסוורס שיורה באנשים חומים? וזה לא גזעני, משום מה.
כן, חילוץ. כן. אז יש את כל אלה, אבל האם Men in Black היה כאילו הראשון? היה לזה בשלב שהסרט יצא, נראה לי רק 6 חוברות, לא קשורות בעליל.
היה שתי מנסדרות של 3 חוברות כל אחד.
אוקיי, זה דרך אחרת לספור את מה שאמרתי, אבל אני אקח את התיקון שלך.
כן.
כאילו, זה היה ממש קטן, כאילו, דיברנו, כאילו, הסרטים שיצאו לפני זה, פופאי, אני, סופרמנים, בטמנים, היו יותר משמעותיים.
כן, למותג הייתה טיפה משמעות, כאילו, אני חושב שהסרט העיקרי שדיברנו עליו, שבו המותג הוא, היה משהו שלא היה מוכר לקהל הרחב, זה משהו כמו אולד בוי, ואפילו אולד בוי, אתה יודע, הייתה סדרה שלמה, כן, ואם היית ביפן ואמרו לך אולד בוי והיית חובב קומיקס היית יכול להגיד כן. Men in Black הקומיקס לפני שיצא הסרט אני לא חושב שאף אחד שמע עליו, אחרי שיצא הסרט גם כן אף אחד לא שמע עליו, כאילו כל התהילה של הסרט די דלגה. אני מרגיש קצת רחמים שקראתי על לואל קנינגהם, כי אתה יודע הוא כתב סדרת קומיקס שהפכה להיות סדרת סרטים ואחרי זה סדרת טלוויזיונית די מצוירת, זה אומר הרבה הרבה הצלחה של ספינופים, ונראה שהוא לא הצליח לתרגם את זה לשום הצלחה. היה לו סדרת קומיקס אחד מאז, שגם יצאה בהוצאה שלא שמעתי עליה, ונראה שאתה יודע, הוא חי, אתה יודע, לא יודע, אני לא יודע אם זה משמח של, הוא לא נשאב לניסיון, אתה יודע, לנסות לנצח את ההצלחה הזאת שוב, או שזה נורא עצוב של, אתה יודע, הוא טעם את ההצלחה פעם אחת, ויותר זה לא יקרה.
תראה, יש להגיד על הקומיקס Men in Black, הוא לא כזה טוב.
לא. זה סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90 כזה. כאילו, הוא יצא ב-1990 הקומיקס, זה אומר שהוא נכתב בסוף שנות ה-80, וזה מאוד תחילת, סוף הבום השחור לבן שהיה לנו בעקבות דברים כמו צבי הנינג'ה ודארק רוס פרזנס של כזה. אתה יודע, זה אלטרנטיבי וזה פאנקי לא בהכרח בגישה שלו, של אתה יודע, זה קומיקס נגד הממסד. אפשר להגיד אפילו כמעט לגמרי הפך מגברים בשחור, אלא ברעיון של, לא, אתה לא צריך לדעת באמת לצייר עד הסוף כדי ליצור קומיקס, כאילו, אתה יודע, צבי הנינג'ה המקורי, ואני אומר את זה במלוא החיבה לסדרת הקומיקס המקורית של צבי הנינג'ה, צוירה על ידי אנשים שלא היו הכי טובים בלצייר קומיקס, ומי שראה חלק מהעבודות שלהם גם 20 שנים אחר כך, אפשר להגיד, זה לא שהם התמקצו, הם פשוט התחדדו בפאנקיות הגישתית שלהם. אז דברים שחור הקומיקס, זה באמת, כשיצא הסרט, מרוול קומיקס הוציאו האדפצציה של הסרט, שצוירה על ידי אמן אחר, ונראתה אכן פשוט יותר מקצועית. אני מאמין שהאדפצציה שיצא ב-97 צוירה על ידי רוד וויגם, שהוא, אתה יודע, הוא לא סופר אמן, אבל הוא מין כזה מישהו שעובד בתעשייה כבר הרבה שנים, שם מוכר, ידיים בטוחות, אתה יכול להגיד לו, תצייר את זה, וזה יהיה בסדר גמור. ואתה משווה את זה לקומיקס המקורי, והוא כזה... כן, זה בהחלט חבר'ה שעבדו עליהם, אתה יודע, בזמנם הפנוי, כאילו.
זה אפילו יותר מזה, כי העלילה של הקומיקס המקורי, שאני מרגיש שהרבה קוראים, שומעים, יהיו כזה, למה אתם מדברים על זה? אף אחד לא מכיר את זה. אבל אנחנו קראנו ואנחנו נדבר על זה. היא ממש כאילו גרועה, אז זה לא נחמד כל כך לשפוט, אבל היא מאוד מבולבלת, היא נורא הומואירוטית, ואני לא בטוח אם זה מכוון או לא. וכאילו זה כזה, יש את הסוכן החדש שבניגוד לסרט שעוד שנייה נדבר עליו שגויס די ברצונו, די חוטפים אותו לארגון הזה ולא שואלים אותו בכלל.
בניגוד לסרט, ואז... הוא גם לא וויל סמית.
כן, הוא גם לא וויל סמית, הוא בחור גנרי לבן.
כן.
השותף שלו הוא פסיכופת שרוצה לרצוח את כולם ודי נהנה להתאמר בו ולשים אותו במצבים מסכני חיים סתם כי הוא יכול. וכזה ואז כאילו כל הכזה לב של הקומיקס זה פשוט המערכת שחסים המאוד תפוקה שלהם בשלל תרחישים מוזרים, כאילו עם שדים, עם חייזרים, עם סתם אנשים אלימים. בניגוד לסרט אין את הדגש שזה איזשהו ארגון שמתמקד בחייזרים זה כזה ארגון שמתמקד במה שבא לו, ולא ממש ברור. כן. וחלק מהרעיונות של מיני עלילות הן דווקא חמודות, כאילו קבוצת מבוכים ודרקונים שמזמנת שד זה קונספט חמוד שאפשר לעשות איתו משהו, אבל זה נורא נורא בוסרי, ברמה של כאילו מישהו היה צריך להריץ את זה עוד איזה 8 דרפטים.
כן, אני לא יודע אם היה לזה עורך אפילו. עוד פעם, קומיקס אלטרנטיבי של 1990, אתה כזה do it yourself. ולפעמים זה מצליח, ורוב פעמים, אתה יודע, כולם אומרים, אני רוצה להיות כמו צבי הנינג'ה. רוב פעמים תאגיד צעצועים ענקי לא דופק לך בדלת ואומר, הנה הרמת סקצ'ות שלך, כך וכך עשרות מיליוני דולרים כדי שנהפוך אותם לצעצועים.
כן, למרות שזה מעניין, למרות שנראה לי מכל העיבודים שאני מכיר, ואתה בטח יוקיר יותר ממני, כאילו המסכה, צבי הנינג'ה וזה, זה עבר את הכי פחות ריכוך במובן מסוים. כלומר, הקומיקס הוא לא מאוד קשוח ואלים ואפל, הקומיקס כאילו הוא מדבר על דברים אחרים, אבל תכלס קצת כאילו פשוט יותר פיקסו אותו, כן. מאשר כאילו כמו המסכה שמדבר על רוצח נוראי שמסתובב ברחובות ועובר מיישות ליישות ואי אפשר לעצור אותו, שנייה סרט קומדיה מטורף עם ג'ים קרי, איזה פרצופים הוא עושה, וואה.
כן, כאילו אם הסרט הוא PG-13, אז הקומיקס הוא לא R, הוא כזה PG-14? לא יודע, כזה כן, משהו בין משהו לבין. כזה. זה יותר מדברים על לעשות דברים נוראים מאשר להראות לך כאילו דברים נוראים. זה פשוט, האלימות היא קצת יותר פרועה וקצת פחות מכוונת.
כן.
האמת, דברים שחור, זה בכלל PG-13? כן. הסרט, כאילו.
אין לי מושג, אבל זה דבר שקל לברר. אז אני ראיתי שוב את הסרט, לא ראיתי אותו במלואו הרבה זמן, ראיתי את הקליפ כמה פעמים, זה לא נחשב, וראיתי כאילו חלקים, והוא הרבה יותר מוצלח משזכרתי, בכל צורה.
יצא לי לראות אותו לא כזה מזמן, אני חושב שדיברנו עליו בפודקאסט הקולנוע הקודם סלש בהשעיה שלי שורה שנייה באמצע, או ב-2019 או ב-2018, אז לא כזה מזמן ראיתי אותו מחדש.
יכול להיות שעם הגברים בשחור אינטרנשיונל?
לא, 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 לא ביקרנו את זה. לא היינו עד כדי כך נואשים. וזה פשוט סרט שעשוי טוב, שעוד פעם יודע מה הוא רוצה לעשות ועושה אותו. יש דברים שהזדקנו, ה-CGI, אין מה לעשות. יש כמה רגעים שבהם אתה רואה כאילו שהסרט כל כך דחוף לו להיות, והסרט קצר ולעניין שדברים או קוצצו או דובבו בפוסט ודמויות עושות משהו, ואתה כזה, רגע, למה בסוף כאילו אחרק חוטף אותה איתו באוטו רק כדי לזרוק אותה מה... לפני שהוא ממריא? הוא צריך אותה, הוא לא רוצה אותה, הוא רוצה אותה בתור חטיף, לא חשוב לו לשמור אותה, לא משנה. אבל,
כן.
אבל סך הכל, זה סרט מאוד מאוד טוב ומאוד בטוח בעצמו. ושוב, ילדים, אני יודע שזה מוזר לחשוב על זה, הייתה תקופה שבה יצא סרט רע של ברי סונפלד, אנשים אמרו, היי, סרט חדש של ברי סונפלד. ובניגוד ליום שבו אתה אומר כזה, אוי, 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 ובואי סרט של ברי סונפלד.
היי,
היי, אסמה שלי.
הסרט... אוקיי, סבר את הלפון לא עשה סרט חדש הרבה זמן, האחרון שלו היה הדבר המוזר הזה עם קווין ספייסי כחתול.
קווין ספייסי בתור חתול, כאילו.
אבל ברי סונפלד תמיד היה קצת כאילו, אוקיי, הוא עושה דברים בשחור, ואז הוא עושה את פרוע למערב.
לא, 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 בסדר. בשנות ה-90 זה היה משפחת אדמס, משפחת אדמס 2, גט שורטי וגברים בשחור. זה... ארבעה סטרייט שוטס, גט שורטי זה סרט שאני ממש אוהב, אתה יודע, שני סרטי משפחת אדמס הראשונים מאוד פופולריים, זה, הוא עבר מלהיות הצלם של האחים כהן, שזה בעצמו כאילו משרה עם הרבה פדיגרי, להיות במאי בידורי, עם מגע, אתה יודע, משהו כזה בין באמת טים ברטון לבין כזה האחים כהן, אתה יודע, כזה הוא יבדר אותך, אבל הוא יעשה את זה באופן קצת מוזר וחתרני שכזה, בלי לשבור את הקהל יותר מדי, ואז, כאילו עוד פעם, אתה יודע, נגמר גברים בשחור וההידרדרות התחילה, ווילד ווילד ווסט, אסון ידוע לשמצה, ביג טראבל, סרט שיתרה מזלו לעסוק בפיגועי אוויר מיד אחרי 9-11, גברים בשחור 2, ההמשך שהתאמץ כל כך לשחזר את רוח המקורי שהוא איבד את זה לחלוטין, ארווי, כאילו באמת, ואז גברים בשחור 3, אני יודע ש... אנשים אומרים, זה יותר טוב, זה פשוט כי הם משווים את זה בראש של גברים בשחור 2, ומיד כזה...
כן.
ו... ובאחרון גם Nine Lives.
אוקיי, אז מתוכם ראיתי בצורה שאני זוכר אותה במאורפל, כי את פרוע למערב ראיתי כילד, אז דעתי לא נחשבת עליו. ביג טראבל הוא חמוד, אני רוצה להגיד. איתרמה זה לא וכו וכו, אבל כסרט הוא סבבה, מה שאני זוכר ממנו.
הוא לא הכי טוב שבעולם.
וגברים בשחור 3, כאילו כן, הוא גם פחות גרוע מגברים בשחור 2, אבל זה היה פשוט נראה לי שנה מאוד מוזרה 2012 לעיבודי קומיקס, כי זה היה כזה הנוקמים, האביר האפל, ובשבילנו השופט דרד, ואז כזה, וגברים בשחור 3 מדווחים לי גם, אני מניח.
מה אם כחול הוא הצבע החם ביותר? זה לא היה גם?
זה שנה אחר כך.
סליחה. כן.
אז כאילו... הוא כבר שיחק במגרש שהיה קצת גדול עליו, בכמה מונים.
אבל זה לא היה... אבל גברים בשחור 3 לא נתפס כסרט קומיקס, כי כאמור, לרוב האנשים תגידים שגברים בשחור מבוסס על קומיקס, הם יגידו לך, אתה בטוח?
לא, אבל זה גם... כן, אבל זה גם מובן הבלוקבאסטרי באותה שנה. כי ב-2012 כבר נהיה... התחילה הסינרגיה של בלוקבאסטר שווה זיכיון קומיקס, שווה זיכיון דיסני.
כן. אגב, אני שמח שצריכים לדבר בערך 20 דקות בלי להגיד על מה הסרט. כל הכבוד לנו.
גברים בשחור מספר על ארגון... ואתה יודע מה? אני אפתיע משהו. כי כשראיתי את זה הפעם שם... אוקיי, אז גברים בשחור כקונצפט שאתה מדבר אותו זה כזה, כן, יש סוכנות סודית של חייזרים, וויל סמיף מצטרף לסוכנות הסודית, ואז הוא נלחם בחייזר, ונורא שהולך להשמיד את העולם. אבל בצפייה הזאת שמתי לב שהמסגור של הסיפור הוא אחר. המסגור של הסיפור הוא, טומי לי ג'ונס הוא עובד בארגון, והוא רוצה לעזוב. וזה בעצם כאילו, לא
מחפש את המחליף שלו.
אבל זה כן? כן, כאילו הטוויסט בסוף זה שהוא לא מחפש שותף בוויל סמיף, אלא מחפש בשחליף אותו כמו שאתה אומר, וזה עובד לא רע כרעיון בסך הכל.
כי אתה לא מצפה לזה מטומי לי ג'ונס. טומי לי ג'ונס זה אחרי הכל, תמיד, אתה יודע, איש שנולד בין 40 והזקין 20 שנה בער, 50 שנה מאז, שהוא תמיד משחק את הבן אדם הקשוח הזה ששום דבר, אתה יודע, לא יזעזע אותו, לא יריד אותו. אז הרעיון של, הוא בעצם רוצה לפרוש, כאילו, הוא כן סובל, אתה יודע, הוא לא לוקח את זה בשתיקה, הוא נושא את המשקל הזה בסוף, והנאום שלו לוויל סמית של... הערב נבלעתי לידי חרק ענקי, וזה אחד מאלף זיכרונות נעימים שאני לא רוצה יותר. זה כזה.
כן.
הוא יכול לעשות את זה כי הוא טומי לי ג'ונס. כאילו, בן אדם אחר שהיה נושא את הנאום הזה, לא היה מצליח להחדיר בו את, את מידת הפאטוס הנכונה, בלי לחגור מהשטנץ הסמיקומי של הסרט.
ואגב, זה אחת הבעיות הגדולות נראה לי בגברים משחור שניים, שאני לא זוכר את כולם, אבל אחת מהן הן שמחזירו אותו. וכאילו, אני לא מדבר על בגידה וזה, אבל כאילו, כן. משהו בגברים בשחור זה זה שטומי לי ג'ונס הולך. וזה שאתה מחזיר אותו.
הם גם החזירו אותו, והם גם נפטרו מלינדה פיורנטינו, אחרי שבילו את 30 הדקות האחרונות של הסרט הזה, בלהגיד, היא בעצם תהיה סוכנת מצוינת. הסרט השני מתחיל ב, הם נפטרו מנה בין הסרטים, כאילו, אוף פנל, אם אנחנו מדברים על קומיקס, שזה נורא מעליב לדמות, נורא מעליב לשחקנית, לא יודע, לינדה פיורנטינו, אתה יודע, זה מסוג הדברים.
היא שחקנית חסרת מזל.
את יודע מה? זה מסוג הדברים שבשנות ה-90 היינו אומרים חסרת מזל, במינו אני כבר חושב, היא עצבנה מישהו למעלה והם החליטו כאילו לנקום בה ולהשמיד את הקריירה שלה.
כן, אם אנחנו בהמלצות הקריות על לינדה פיורנטינו שהם לא דוגמה או גברים בשחור, שזה נראה לי רוב מה שמכירים אותם מתוכו, אז The Last Seduction מ-1994 הוא נאו-נואר מוצלח מאוד שהיא מדהימה בו. בכל צורה, וזה שהיא לא זכתה באוסקר באותה שנה, זה טירוף. אבל אנחנו לא מדברים על זה.
אנחנו מדברים על לינדה פיורנטינו, והאמת, הזכרת את דוגמה. באחד מהסרטי DVD האלה של קווין סמית, שבה הוא פשוט מרצה מול קהל, אתה יודע, Night with Kevin Smith.
כן.
הוא בילה, אני זוכר באחד מהם המון המון זמן, פשוט לרדת על לינדה פיורנטינו, ולהגיד, היא הייתה נוראית על הסט, והיא לא הייתה מקצוענית, וזה מסוג הדברים של... זה נראה נורא, אתה יודע, כשהוא על הבמה אז, והוא שולט בקהל, זה משעשע, בדיעבד זה נראה מזעזע של, הנה פה בן אדם, במאי, פשוט משפיל שחקנית, כאילו, אומר לאנשים, אל תעבדו איתה, ממש לפני שהקריירה שלה מתרסקת, במיוחד שמה שאתה יודע על קווין סמית, בסופו של דבר זה שזה בן אדם שהוא בעצמו, לא בדיוק סמל למקצוענות ועשייה קולנועית.
כן, אני יודע שאני לא זוכר את הרנט שלו על לינדה פיורנטינו, אז קשה לי, אז כאילו פשוט אני לא זוכר זה. הוא צוחק על הרבה, הוא גם צחק על ברוס וויליס, הוא נוטה לשחות שחקנים שלו בדיעבד, אבל ללינדה פיורנטינו אין את אותו כוח שיש לברוס וויליס נגיד, באמת, מאחוריה, כלומר, אני מצטער, אני צריך להעלות משהו, שקלו את דייוויד שווימר לתפקיד של וויל סמית בסרט הזה.
וואו, תראה, עוד דבר שחשוב להגיד, האם וויל סמית כבר היה וויל סמית שהסרט הזה יצא? יום העצמאות היה שנתיים לפני, שלוש?
כן.
אז כבר היה לו, אז זה הסרט, ואז היה את, נו, הזה של מייקל ביי, לא?
בד בו, לא, הוא היה לו לפני זה, אם אנחנו עושים זה, היה לו את בד בויז ב-96, יום העצמאות ב... מצטער. היום השלישי ב-96, ואז את זה.
אז הוא כבר היה...
אז הוא בנה את השם מוכר.
הוא כבר היה... לא סתם מוכר בתור, אתה יודע, שחקן טלוויזיה, אלא כוכב קולנוע ריספקטד.
כן.
לגיטימי, אוקיי. אז היה להם מצד אחד את הכוכב העולה, מצד שני את הנוכחות הבטוחה, אז היה ליהוק מאוד מאוד חכם. העובדה שהשמות של המשפחה של השחקנים בכלל זה סמית וג'ונס, שזה שמות שמתאים להגיד להם אחרי המילה אייג'נט, זה גם כן, זה צירוף מופלא בשביל היוצרים של הסרט. דייוויד שווימר, עוד פעם, זה היה מין כזה, אתה יודע, כשאומרים שרצו ללהק אותו, אני מניח שמפיקים אמרו, השחקן הזה מחברים מאוד פופולרי עכשיו, תנסו ללהק אותו, הוא לא מתאים, כאילו, לא משנה כמה אתה מחבב את דייוויד שווימר בתור שחקן, הוא היה לוקח את הדמות למקום כל כך כזה אחר, וזה היה באמת הופך להיות קומדיה פרופר, על הסוכן הנבח אני מניח. כאילו, מה התפקידים כן. הרציניים של דייוויד שווימר?
יש לו תפקיד אחד שאני זוכר בסרט עם סיימון פגם, קומדיה שחורה, שנראה לי נקראת... שנייה.
עוד פעם, קומדיה.
ביג נאפינג. לא, קומדיה שחורה. שגם, שוב, זה...
אפילו כשהוא הופיע בפרק הראשון של Band of Brothers, אתה יודע, הסדרה מאוד רצינית, הוא די בתפקיד זה שכולם צוחקים עליו. הוא היה מפקד האידיוט שכולם שונאים אותו. וזה כזה קשה לראות את הרעיון של... וחברים, כאילו, זה מזמן סרט טלוויזיה שבה הטריק הביקורתי זה לברר כמה הצופים והמבקרים יכולים לירוק על הדמות שלו, לטוב או לרע, אני לא יודע. זה כזה, הוא שחקן שמשחק דמויות שקל לסנוע. אז ללהק אותו לתפקיד הוויל סמיתי, אתה יודע, וויל סמית, הבן אדם שנות 90, עם הכי הרבה קריזמה על הפלנטה, אני לא יודע, 10 קווים של קריזמה ירדו על העולם בשנות 90, 9 לקח וויל סמית, ומי לקח את העשירי?
ג'ייסון לי.
אוקיי. אז כן, זה עוד מה שהופך את גברים בשחור כסרט למשהו שעובד בניגוד לקומיקס, זה שבאמת הוא מחליק את כל השטויות האלה, הוא נפטר מהמשקל המיותר, הוא מוצא את הקשת סיפור הבסיסית ברעיון הזה של הדמויות, של האחד שמצטרף ומצד שני האחד שעוזב, שזה קשת הגיונית לגמרי לשתי הדמויות, והוא הוא מחליק את כל הבעיות של הקומיקס, שהוא היה לא מקצועי, הוא הלך לי יותר מדי כיוונים, הם מחפשים חייזרים, והם מחפשים רוחות, והם נלחמים בשדים, והם כן בעד אנשים, או שהם נגד אנשים, והסרט כזה אומר, לא, בוא נשייף את זה, עד שנגיע לרעיון הבסיסי, שזה הוויזואלים של אנשים בחליפה שחורה, שנלחמים בחייזרים. זהו.
אבל תום, כמעריץ הדוק של הקומיקס עשרות שנים, אני חייב להגיד לך שהעובדה ששינו את הלהוק ואני לא גזען, אבל זה שהפכו את הסוכן ג'יי? כן, סוכן ג'יי לשחור זה פשוט חוטא למקור של הקומיקס. אבל
תראה, אני חושב שזה חוטא למקור של כל קומיקס, שהופכים אותם ליצורים תלת מימדיים מבשר ודם. אני אישית בדעה שהשחקן היחיד שיכול לשחק כל דמות קומיקס זה מרקב, לונה. בתור השחקן הדו-מימדי היחיד בעולם, כן.
וכבר דיברנו בפרק של עוד בו, הוא יותר מדי יקר.
סבור, תשמע, היה לו תקציב.
משהו שגיליתי... כן, פה זה כבר לא דרום קוריאה, אתה אומר, הם יוכלו להשקיע. אני חייב להגיד שמשהו שמאוד הפתיע אותי בצפייה הזאת, זה שקצת לא קלטתי ממש עד עכשיו, כמה וינסנט דונוף, אני לא יודע איך אומר את השם שלו, מצטער, מדהים בתפקיד המשני שלו. כאילו, כאילו ראיתי את זה כילד, ומאוד לקחתי כמובן, זה חייזר. מה שאני רואה זה חייזר בחליפת אדם, שהולך ועושה דברים חייזריים. אבל זה, כשצפיתי בזה עכשיו עם כזה, היי, אני יודע איך להעריך דברים, זה כזה, אוקיי, זה תפקיד ממש לא פשוט לשחק. והוא לא עושה את זה בקטע שטנצי קומי כזה, חה חה חה. הוא כאילו...
הוא ממש מאיים, כאילו.
כן, הוא ממש מאיים, חוסר ההבנות שלו, זה כאילו גם התסריט, אבל הם תמיד ברורים, והוא עושה את זה ממש טוב, כאילו יש לו גם עזרה של איפור, שהסרט זכה לה באוסקר ובצדק, אבל הוא ממש מוצלח בתפקיד הזה, וכאילו זה מאוד נבלע בקריזמה בין סמיף וג'ונס, שעושים את רוב, אתה יודע, דיאלוגים ביניהם, והוא כאילו תמיד כזה, גם לא באמת איתם על המסך, גם שכבר שלושת האנשים על המסך הזו די כאילו נהפך לחייזר העצום שלו וכל זה, אבל הוא ממש מוצלח, וחבל, כאילו הוא היה מועמד לנראה לי איזה פרס סאטורן או משהו לתפקיד שלו זה, אבל כאילו, זה ממש תפקיד מוצלח.
אגב, הזכרת איפור, זה עבודת איפור של ריק בייקר, אחד מהאנשים הכי מפורסמים בעולם בתחום האפקטים והעיצוב דמויות וכדומה, ובאמת, הסרט הזה בא בתחילת ההשתלטות של ה-CGI, של לב הדרקון היה שנה לפני זה אני מאמין, שזה היה הסרט הראשון, אתה יודע, דמות CGI כדמות ראשית לאורך כל הסרט, ומסתם זה הזדקן באופן נוראי, אבל אנשים הרגישו בנוח לעשות את הדברים האלה, את ה-CGI המוקדמים האלה יחסית, רק שהיה להם כבר מספיק כישרון טכני ברעיון של איפור ויצירת בובות, כדי לעשות את הצעד הבא, אז הסרט הזה בא במין כזה, הזניף של איך לעשות בובות כאילו, ואיך לאפר אנשים שיראו לא טבעיים, ובאמת, ה-CGI הזדקן בסרט, אין מה לעשות, עבודת הבובות בסרט היא מצוינת, כאילו החייזר הקטן שנמצא בתוך הראש של הבן אדם בחדר המתים, זה יופי של בובה, כאילו, אתה יודע, זה לא כמו יודה שאתה מסתכל ואתה אומר, יש לזה המון קסם ואישיות, אבל זה בברור כאילו חבובה, כן, אני יכול לראות שידיים זזות על חוטים פחות או יותר, אפילו אם אני לא רואה את החוטים, אתה רואה את הדבר הזה ואתה כזה, לא, זה כאילו, זה יצור, זה משהו פיזית על המסך שזז כאילו באופן טבעי בו יחסית, וכאמור, עבודת האיפור של וינסנט דינאפריו, שלאט לאט, אתה יודע, אני לא רוצה לדעת כמה שעות הוא ישב בשביל השוטים האחרונים, כאילו שזה היום האחרון לפני שהחייזר קורא לעצמו את האור.
כן. דבר שאני רוצה לציין זה ששלושת רבעים מהבדיחות בסרט, לא סתם, אני מגזים, אבל זה משהו שנלקח לסרטי המשך וחבל, זה כזה, הוא חייזר והוא מפורסם וזה מצחיק כי הוא דניס רודמן והוא מוזר והוא חייזר.
יש לך אחת עם דניס רודמן בסרט.
לא, אחת עם דניס רודמן, אבל יש כאילו... אתה רואים את המסך הגדול ורואים את סטיבן ספילברג ואני לא זוכר מי עוד כאילו.
אבל זה לא משהו שקוראים אליו תשומת לב, לא, בסרט השלישי או משהו כזה יש את מייקל ג'קסון אני מאמין.
אני חושב שזה בשני, בשלישי הוא קומטי.
אוקיי. אז באחד מהם יש את מייקל ג'קסון, ואנשים אומרים, אני רוצה להיות הסוכן אם, זה מצחיק, כי אני נראה כמו מייקל ג'קסון. בסרט הזה זה נגמר בדניס רודמן, ויש בדיחות רקע של רואים את המסך, באמת כל מיני מפורסמים מופיעים, אבל לא עוצרים ואומרים, הנה סטיבן ספילברג הוא חייזר. להפך, כשוויל סמית אומר, הייתי בטוח שהמורה שלי חייזרית, וטומי ג'ונס מהיר במין כזה, כן, בוודאי. אין שום ספק, או כשאנחנו רואים באמת את הבחור הזה בבודגה והבדיחה הצלנית היא הוא חייזר, הוא נראה כמו חייזר, ואז טומי לי ג'ונס פשוט ניגש ובתנועה אחת חדה מתחיל לנער את הכלב שלו והכלב הוא החייזר, כן. וזה עובד כי עד עכשיו בנינו את הציפייה לאורך ה-60 דקות הקודמות של החייזרים מסתתרים בתור בני אדם, לא משנה איך הם נראים באמת, אם הם גדולים, אם הם קטנים, הם נכנסים לגוף אנושי וזה, האמת, כן. עובד באופן מצוין, וזה, עוד פעם, קשה לי להאמין עד כמה התסריט הזה טוב יחסית לעובדה ש... אד סולומן עם כל החיבה אליו, הוא לא, אין לו הרבה עבודות תסריט כל כך מצליחות. אגב, אתה מכיר את הסיפור עצוב של אד סולומן והתסריט של הסרט הזה?
לא.
אד סולומן צוחק באופן עצוב כבר שנים על העובדה שגברים בשחור זה סרט שרק מפסיד כסף. סרט שעלה 90 מיליון דולר, הרוויח 600 מיליון ויש לו המשכים וריבוטים וסדרות מצוירות עד היום, הוא אומר, כל פעם שאני בא לאולפן לקבל את הצ'ק שלי על זה שעברנו כך וכך אחוזים בהכנסות, הם אומרים לי, לא, תראה, בדקנו מספרי החשבונות שלנו והסרט הזה לא הרוויח מספיק. הסרט למעשה הפסיד כסף, אז אתה חייב לנו.
חשבונאות הוליוודית.
כן, זה המדע הבדיוני האמיתי. אז העובדה שבאמת אנחנו, יש לנו את הקטע הזה של אתנוצנטריות אנושית, של כן, אם זה חשוב זה נראה כמו בן אדם, די מתחבר לתמה הכללית של הסרט, אחת מהן של, אנחנו שומעים גלקסיה, אנחנו מיד חושבים גדול, אתה יודע, זה משהו שמכיל מיליוני כוכבים, אז זה בטח ענקי, זה... לא, זה פשוט צורת המחשבה האנושית שלך, והיא די מוגבלת.
כן.
אז זה משהו שמתחבר לרעיון הכללי של הסרט, שזה משהו שאתה לא מצפה לו, משהו כמו גברים בשחור. אה, התמה מועברת באופן ויזואלי דרך בדיחה צדדית, כאילו.
כן, דבר שצריך להגיד, שזה בניגוד, כאילו, לאינטרנציונל, ואני לא זוכר את הסרטים האחרים, זה סרט שהוא מאוד גברי, וכאילו לאחרונה, זה לא לרעתו, לטובתו, פשוט זה כאילו... באיזשהו, לפני כמה ימים מישהו אמר לי כזה, אתם יודעים שבצוללת צהובה אין אף אישה, וזה היה כזה וואו, בצוללת צהובה אין אף אישה. ואז גם ראיתי את הסרט הזה וכזה וואו, אין, כאילו יש אישה, יש שתי נשים בסרט הזה, שלישית היא חייזר שיולדת, לא נראה שיש לה שורות באמת, למרות שיש לה סצנה מאוד מצחיקה, וכזה, וואו, זה סרט ממש כאילו, גברי.
הוא יותר טוב משני ההמשכים שלו בקטע הזה.
אני לא זוכר, אז אני, אז זה, אני בשני, כאמור, אני זוכר שרוזריו דוסון נמצאת, אני לא זוכר אם היא עושה משהו.
היא נגררת, בסרט הזה לפחות ללינה פיורנטינו יש תפקיד, הדמות שלה עושה משהו, יש לה אישיות מעבר ל, היא הזאת בחדר המתים.
כן, יש לה, ושוב, זה כזה מתסכל כאילו מה שעשו עם המשכים, כי כזה, אוקיי, מילא אתם עושים המשך, אבל אז כזה, תמשיכו עם סמיפי פיורנטינו, או לחלופין, תעשו מה שעשו 20 שנה אחר כך עם האינטרנציונל ותתמקדו בסוכנים אחרים, אבל כאילו
למרות שלפי מה שהבנתי Men in Black International זה סרט די גרוע, לא ראיתי אותו אפילו.
כן, כי הוא כנראה די גרוע לפני שאני יודע עליו כל דבר, כאילו זה פשוט מסוג הסרטים שממש זה מעבר לכזה היו ברגע הנכון, הם עשו משהו מאוד מזוקק שהוא על זמני, אבל הוא נוכל, היה יכול להיווצר רק בתנאים מסוימים, וכזה, אני לא חושב שהסרט גרוע, לא ראיתי אותו באשמת, אתה יודע, השחקנים או המפיק, כאילו זה פשוט מעין סוג התסריטים והקומדיה, וכמו שאתה אומר, המוזריות, שהיום קצת אין להם מקום.
הכל יהיה מהונדס הרבה יותר, כן. מעניין לדבר, תשמע, הדבר שכן יזדקן באופן איום ונורא, וזה הרעיון של הקונספירציה, כי בשנות ה-90 אתה יודע זה נראה פחות פוגעני, הרעיון של כן זה סרט שבעצם אומר לאנשים כן יש קונספירציות כל הזמן, וזה היה הזיידקייסט, אתה יודע, הסרט הזה בא בעקבות הצלחה של משהו כמו X-Files, אבל והעובדה שאנשים אמינו טוב יש חייזרים בממשלה מסתירה אותם נראה בדיעבד כמו אתה יודע, משהו מצחיק בהשוואה לקונספירציות שיש בימינו של, כן, החברות התרופות בעצם מפתחות את הקוביד כדי לאפשר לביל גייטס להשתיר בחשבבים, ואז זה גורם לאנשים לצאת לרחובות ולראות באנשים.
תראה, הדוגמה הכי מדהימה של השינוי בתפיסה שלנו לגבי השיח הזה מבחינתי, היא לא בגברים בשחור, למרות שאתה צודק שזה מופיע גם פה, אלא אצל ריצ'רד לינקלייטר, בחור חמוד על פי נראה לי רוב הדעות, לא שמעתי עליו מישהו שמלכלך עליו יותר מדי, שבסרט שלו מ-2001, חיים בהקיץ, סרט פילוסופי הזוי, כזה מאוד מסתולי על חלומות, יש פשוט 3-4-5 דקות של אלכס ג'ונס, מדבר בתוך מכונית, ואומר תיאוריות שכאילו... הן רחוקות עם מה שהוא אומר היום, אבל הן גם לא רחוקות, הן כזה, כן, הן מנסים לשלוט על החשיבה שלך, ואתה חייב לחשוב לעצמך, ואז בזמנו כאילו חשבו על זה שזה פחות רציני.
זה היה כזה מצחיק, המוזרים האלה.
כן, ויש את ג'ון רונסון, הסופר של גברים שבוהים בעיזים, וגם התסריטאי של אוקג'ה, שזה מאוד מפתיע אותי תמיד, שעשה כאילו, אמר, אני אלך להסתחבק עם קונספירטורים, ואז הוא הלך עם אלכס ג'ונס ופרץ לאיזה... מסיבה מוזרה שכולם תמיד כאילו דמיינו שהיא כזה, אתה יודע, איזשהו אילומינטי, אני לא זוכר את השם שלו, אני יכול זה, אבל והוא הוציא על זה ספר, ואז כאילו זה היה מאוד חמוד כשאתה לא חושב שכזה, ועכשיו אני צריך להתמודד עם זה רצינית ולוגית, זה כזה, אבל אני יכול להבין למה, כי אתה יודע,
כשעשינו את החור, שמשמע... כשעשינו את החור הקטן הזה בסכר, לא דמיינו לעצמנו שכל העירייה תשתף כאילו, עכשיו כן, נראה קצת כזה... מים זורמים.
לא, זה גם, אתה יודע, לתנועה שעדיין מאוד הושפעה, אני מניח, או אפילו התחילה לפרוץ רק של כאילו יוצאי שנות ה-60, שיש להם כלליות כאילו ספקנות ומרדנות כחלק מכאילו, אתה יודע, זה כן אלמנטים מאוד חשובים ביצירה וביוצר, אתה יודע, לשאול שאלות, לאתגר את המחשבה בכלליות כאילו, אתה יודע, זה, זה משהו שאני מעריך ביוצר בסך הכל, אבל, ולכן אני מבין למה יוצרים שאני מעריך נמשכים לתיאוריות קונספירציה כעיסוק, אבל לא, אתה יודע, כאילו, כן, ואני מאמין לזה, אבל כמו שאתה אומר, יש אנשים שכאילו, ומה שמעניין באמת זה שכבר בשנות ה-90, כאילו לא צריך ללכת לימינו, כבר בשנות ה-90 היו הרבה אירועים שנגמרו בדם לאנשים שכאילו זה היה קצת הלך החשיבה שלהם, על הליקופטרים שחורים, יש כאילו שירי פרודיה על הלך המחשבה הזה, יש שיר של להקת הפאנק The Vandals, If the government could read my mind, we'll know I'm thinking of you. וכאילו מדברים על כזה, על כל הקונספירציות שהממשלה שולטת לך על הראש, וצריכה לעשות את זה, פשוט כזה, כן, אבל לא אכפת לי, כאילו מה אני עושה, אני אוהב אותך, זה כל מה שאכפת לי בחיים. אז כזה, כבר בשנות ה-90 היו דברים, היו דגלים אדומים בנוגע לכל הלך החשיבה הזה, אבל פשוט קצת כזה אמרו, זה עדיין לא, אתה יודע, כל שנה יש 5 שוטאוטס בבתי ספר, וכל מיני דברים שיוצאים בחשבון,
אנשים שנבחרים לקונגרס, מאמינים שאתה יודע, אנשים במפלגה המתחרה, הם נציגים של כת השטן שעסוקים במסיבות פדופיליה, וזה לא אנשים שנמצאים בקצוות של החברה, לא, זה עכשיו אנשים שמנהלים את העולם באמת מאמינים, אנשים שיש להם גישה למידע הסודי, שמסתירים מאיתנו, מאמינים בדברים שאנחנו אומרים, לא, אנחנו יודעים שזה בולשיט. וזה מפחיד, זה באמת כזה, זה מפחיד, אתה יודע, קונספירציות, ואני, אתה יודע, הפכו מדבר, סביבים משעשע להתעסק בו של, אוי, איך המוח האנושי עושה לעצמו קשרים מוזרים, ותראו את האנשים האלה, זה סכנה קיומית, כאילו, זה אשכרה סכנה חברתית קיומית, שאני מפחד ממנה, אם יש לי חבר שמתחיל קצת להיכנס לדברים האלה, אפילו לקצה שלהם, אני מנסה למשוך אותו החוצה, ואם אני רואה שהוא נופל עמוק יותר, אני כזה, אתה כבר לא יכול להיות חבר שלי יותר, כי אני יודע לאיפה זה מוביל. אתה מתחיל להאמין שהדגל על הירח זז בזה, אתה ממשיך, זה פתאום נהיה העולם ושטוח, וזה נגמר בג'ורג' סורוס, מממן את הסטניסטים הפדופילים, להשמיד את העולם.
מה שמעניין אגב, זה ש... אז הרבה זמן, כאילו, כתור מישהו שאין לו, כאילו יש לו קצת קשרים לאמריקה, אבל היא עדיין בגדול הארץ ששם, אז היה מאוד כזה, אמריקאים הם קונספירטורים מטורפים. מה שבאמת השתנה נראה לי, בפחות מבחינתי, ואתה יכול להגיד אם חד-חד לא, זה שיש, כאילו, זחילה של הקונספירציות האלה אלינו לארץ, וזה מתחיל להיות רלוונטי אליי, ויותר מזה, יש זחילה של קונספירציות, לא סורוס וכאלה, אבל כאילו עדיין מבנה חשיבה קונספירטיבי כללי של לשמאל, וכאילו זה כבר לא כזה נחלת, כן, יש קונספירטורים מיונים מטורפים, זה כזה, קונספירציה זה עכשיו דרך חשיבה לגיטימית אצל כולם, כאילו ואתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, וכזה די, אני לא רוצה את זה בחיים שלי.
תראה, זאת הבעיה אבל... של באמת תרבות גלובלית, עוד משהו כן. שהסרט הזה היה ממש... היה אינטרנט ב-97, אבל לא ברמה המקושרת שיש לנו היום, שבו רעיונות עוברים בכזו מהירות וכלילות, ומה לעשות, האמרה פעם של השקר יכול להקיף את העולם לפני שהאמת שמה את הנעליים?
כן.
אז היא נכונה, ועכשיו יש לך הרבה יותר שקרים שזזים הרבה יותר מהר, וקל יותר, קל להם יותר להגיע לכל מקום. וזה מין כזה עוד דבר של למה גברים בשחור לא עובד אחרי 97 של... הם מוחקים את המידע של אנשים באמצעות הניורלזרים האלה, אנחנו אמורים להאמין שבשנת 2020 או 2019 כשיצא סרט הריבוט אין 1,000 מצלמות כאילו שקולטות אותם.
כן, אני רוצה להגיד שגם
מישהו הלך ברחוב עשה סלפי וקלט אותם במקרה מעלימים דברים.
כן, אני רוצה להגיד שגם בשנות ה-90 זה כבר מרגיש כאילו קצת אתה חויב להאמין שיש מישהו שיודע את זה, אבל הם גם כאילו משתפים פעולה בזה, כי יש את העיתונים, אז כאילו, כן, יש את האנשים בעיתונים, הם קצת נעזרים בסופו של דבר באנשים שמאמינים בזה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שזה לא עובד באמת בארצות הברית, גם בגלל דברים שתיארנו, אבל כיום בארץ שזה נמצא זרעים של זה באדמת הקוגניציה המשותפת שלנו, אבל עוד לא בשל, זה ממש זמן טוב לגברים בשחור בגרסה כלשהי או X-Files בארץ, כי אנחנו ממש כאילו בהתחלה של זה. עכשיו רק צריך לחשוב כזה מה הקונספירציה שמנסים להסתיר, כאילו כיפית, כן, אני לא מדבר איתך קונספירציה אמתית, כזה, אתה יודע.
זה העניין, אני כבר לא יכול לחשוב על הגרסה הכיפית קומית של זה, אני... זה כל כך מוגזם, זה הדבר, וזה קל כל כך להפוך משהו עוד פעם. אני אומר, אני כל כך בקלות רואה איך אפילו הדבר הקטן, הקצה חוט הקטן, הקומי של, כן, הנחיתה לירח זויפה הופך מהר מאוד ל... אתה יודע, משהו שלכאורה אין לו שום קשר לחיי יום-יום שלנו, וזה לא באמת משנה לך אם לנס אמסטרונג נחת על הירח או לא, אבל זה מהר מאוד הופך למה עוד כאילו מסתירים איתנו, זה אף פעם לא נעצר, זאת הבעיה. אני יצא לי לפגוש כמה קונספירטורים, כאילו לדבר איתם באינטרנט, וזה, כשאתה חוקר מספיק עמוק, זה אף פעם לא נעצר. וכשאתה פורס את הלך המחשבה הזה עד לסופו, זה בעצם אומר, כן, כולם משקרים לך. כי אם הנחיתה לירח מזויפת, אז זה אומר שגם הרוסים וגם האמריקאים מסכים על זה, כי הרוסים אחרי הכל היו מיד אומרים בחדשות, כן, האמריקאים זייפו את זה, יש לנו הוכחות. ואם הרוסים לא אומרים את זה, זה כנראה אומר שגם הם ביחד עם קונספירציה עם אמריקה, שזה אומר שכל המלחמה הקרה היא קונספירציה. וזה אומר שכל המדינות שהיו מעורבות במלחמה הקרה, שזה כל המדינות בעולם מעורבות, ויש לך פתאום קונספירציה שמערבת כל פוליטיקאי בעולם ביחד מרמת הסנטור ומעלה, וכולם יודעים משהו ומסתירים את זה מאיתנו. זה לכאן
אנחנו לא מתחכים לגברים בשחור, אבל אני רוצה להגיד, כי אנחנו כבר פה, יש את הבחור המטורף הזה שקישר את כל הקונספירציות בעולם, ואני מאוד מעריך את זה, שהוא היה כזה, אוקיי, הכל נכון, אני רק צריך להבין איך, וזה ממש כאילו אתה רואה את הטבלה שלו, וזה לחלוטין הטבלה הזאת של השעמים עם החוטים מייצא, מהגיף של יצמאל, שזה תמיד זורח בפילדלפיה וכל השטויות האלה, וכאילו הוא השקיע בזה הרבה עבודה, חבל מאוד, לא היה צריך, מיותר לחלוטין, אבל הוא השקיע בזה הרבה עבודה, וחבל. אבל גם, אז כן, אז חזרה למה שכאילו אנחנו הולכים להמשיך
בחילת הארנב הזאת. כזיכיון, כן? זה מה שקורה בקונספירציות. אני חושב שהסיבה שבאמת של גברים בשחור הגיע לשיא שלו ולסוף שלו מבחינתי בשנות ה-90, וכל ההמשכים והריבוטים וזה לא עבדו, זה כנראה קשור גם כן לעובדה שזה באמת ציידגייסט, זה באמת מין כזה, זה מה שהיה בשנות ה-90.
אבל
זה כל כך מקושר לתקופה הזאת.
אבל אתה יודע, זה דווקא, כי מה שאתה אומר עכשיו שאני חושב לזה, זה לא חייב להיות נכון, כי אנחנו חושבים על בסופו של דבר, לא המשך לגברים בשחור, אלא רימייקים, וכאילו, אוקיי, הם פה ומוחקים זיכרון, והם פה ומוחקים זיכרון. המשך לגברים בשחור בהחלט יכול לגעת בכל מה שדיברנו עליו עכשיו. וכאילו, הסרט, כאילו כבר לא יהיה שתיים, אבל כאילו, הגברים בשחור שתיים שאנחנו היינו הולכים לקבל זה, הארגון מתרסק. כי יש יותר מדי אינטרנט, כי יש יותר מדי בעיות, וכאילו, כמו אם אנחנו אומרים שהסרט הראשון באיזשהו מקום, כאילו קצת גלש, על הקו של קונספירציות חי-חי-חי, סרט המשך תיאורטי, הוא היה קצת יותר רציני אולי, אבל היה יכול להתמודד עם מצד אחד עליית הגל של קונספירציות רציניות, מצד שני זה, וכאילו להתעמת קצת עם המורשת של עצמו באיזשהו מקום, ועם מה שקורה מסביבו.
תראה, הגרסה קומית בעיניי, שזה קומדיה מאוד אפלה, זה ההמשך שבו גברים בשחור מפשלים כאילו בלהסתיר את החיזרים, ומגלים שזה לא משנה, כי אתה יודע, אנשים עסוקים מדי בתיאוריות קונספירציה בולשיטיות מאשר לשים לב שמסתיר, אתה יודע, את האמת שמסתירים מהם. אז המקבילה בימינו, עוד פעם, היום ונורא, זה אנשים שמדברים על טבעות פדופילים ומתעלמים מתקיפות מיניות אמיתיות שמתרחשות על ידי כל מיני רשויות במקומות לא כאלה נידחים ארצות הברית. ואנשים שאומרים, הם מסתירים את זה מאיתנו, את האמת, בפיצריה וכזה, במחנות גבול של סוכנות אייס, לא משנה מה קורה שם, אפילו שיש
שמיות
וצילומים.
אבל אפילו יותר מזה, כי כאילו, אוקיי, מה אנחנו יודעים על גברים בשחור מקורים, עוקבים אחרי הטאבלויד זה אלה. אבל בעידן של כאילו רדיט וקיואנון ופיצה גייטים כאלה, הם יכולים ללכת לאיזה, אני לא זוכר את המקבילה העברית לווילד גוס צ'ייס, אבל כאילו,
או אלוהים, הסוכן קיו.
הסוכן, כאילו, לאיזשהו מרדף ארוך שמסתבר שכאילו, לא, כבר הם, כאילו זה כבר יוצא משליטה והארגון צריך להתפרק וכאילו, או שיש כאילו, אתה יודע, ארגוני גברים בשחור רבים עכשיו שרבים אחד על השני על כאילו, למי יש את הסמכות לדון בחייזרים וכאילו, אני כן חושב שכאילו, אנחנו נורא התפקסנו על כאילו, אוקיי, סרט גברים בשחור שממשיכים להעלים חייזרים, אבל כמו שאתה אומר, סרט גברים בשחור שמפסיקים להעלים חייזרים וקצת איך החברה מתמודדת עם זה, אז כאילו זה קצת יותר רציני מהסרט הראשון, אבל זה עדיין מה שיכול לעבוד לדעתי, דווקא כאילו בניגוד לסרט שמנסה להמשיך את אתה יודע, את אותו גל של כזה מסתירים איתנו דברים, ממשיכים ויש להם את המחקן הגדול והכל חוזר תמיד לסטטוס קוו. אז כאילו סרט ששובר את הסטטוס קוו של גברים בשחור, היה יכול להיות סרט המשך לדעתי מאוד מעניין, בייחוד לנוכח כל מה שאמרנו עכשיו.
טוב, נשחק את משחק הסיום שלנו.
שנייה, אני רוצה לציין עוד משהו. שיר, ואני מאוד רציני, שיר הוויל סמיף גברים בשחור, שהוא קודם כל חלק מאוד חשוב בסרט, כי רוב הסיכויים לדעתי שרוב אנשים שנחשפו לסרט, נחשפו עליו קודם בקליפ ב-MTV, לפני שהם נחשפו לסרט עצמו, או לטריילר שלו, כי זו הייתה תקופה שונה. לא היה יוטיובים,
יש לך משהו עם וידאו קליפים שמפרסמים סרטים, הפרק הקודם שדיברנו בו דיאבוליק, גם כן סרט על גבר בשחור, גם כן, העניין העיקרי שחיה בקליפ של הביסטי בויז, שהשתמש בצילומים מהסרט.
היי היי, זה לא העניין העיקרי שלי, זה פשוט עניין שאני חושב שחשוב לציין. קודם כל צריך לדבר על זה, שנות ה-90 הייתה תקופה קסומה, שבה קידמו נונסטופ קליפים לסרטים, ועשו שירים מיוחדים לסרטים, ויצאו משם כמה קלאסיקות לחלוטין, וכשהפסיקו עם זה הייתה תקופה מאוד קשה של תקופה מחורבנת לחלוטין לשירים מקוריים לסרטים ולאוסקר שנלווה אליהם כתוצאה מכך. עכשיו אנחנו בתקופה יותר טובה, חזרנו לאיזשהו גל טוב לא מוסבר כל כך. בתוך הזיידגסט המוזר הזה של הרבה שירים היה את הסרט בולוורף של וורן בייטי, שהיה לו שיר שהיה, לא ראיתי בולוורף, אבל כאילו על פי כל העדויות, שיר שהרבה יותר טוב ממנו, ואתה יודע, זו התקופה שהפסקול של באטמן לנצח היה
אני,
כאילו...
כמה... אני ראיתי את בולוורף, האם שיר הנושא שלו היה אחד מהרפים של השחקן הראשי?
לא, לא.
כי זה סרט שבו וורן בייטי עושה המון רפ.
לא, 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 זה אין את וורן בייטי בכלל, זה גטו סופרסטאר.
אוקיי.
של אולדר די בסטר, ועוד אנשים שאני לא זוכר, ולדתי הוא אפילו לא הראשי שם, זה מאוד מביך. אז זו הייתה תקופה מאוד באמת לדעתי טובה ומוצלחת, ולדברים האלה, ואחד השירים הכי מוצלחים הם היו פרז מישל או פרז מייקל, אני לא יודע, עם אולדר די בסטר ומיה, וזה שיר מאוד מוצלח גם. אז השיר הזה היה שיר מאוד מוצלח, והוא הפסיד לעוד שיר שהיה מאוד מקדם חשוב בהצלחת הסרט, My Love Will Go On של סלין דיון, אבל בניגוד ל-My Love Will Go On של סלין דיון, אגב, מה זה הפסיד? לא היה מועמד אפילו, כן? באוסקרים וכאלה. אבל בניגוד ל-My Love Will Go On, שגורם לי לרצות למות בבפנים כל פעם שאני שומע אותו, זה שיר ממש מוצלח, עם הקליפ או בלי הקליפ, והוא כאילו, הוא צ'יזי, כן, והוא מטומטם וכזה, הנה... כל מיני מונחים מהסרט, לא, לא, אתם לא מבינים את זה עדיין, ואם כשאתם מבינים את זה, זה די נשמע טיפשי, אבל זה ממש משהו שאני מתגעגע אליו, החוסר רצינות של סרטים, כאילו, אתה לא יכול לדמיין שיר רפ של, לא יודע, קנדריק למר או מישהו, או קניה ווסט לכאילו אנד גיים, וזה משהו שכאילו, אוקיי, אני מבין את זה, אני מקבל את החוקים, אבל אני גם מתגעגע לזה, כאילו סרטים הם לא כאלה רציניים, זה עסק בידורי, אבל אנחנו... כאילו אני מרגיש שבשנות ה-90 קצת יותר הבינו שזה בידורי, אז נתנו להם שירים צ'יזיים לצידם. ועכשיו אנחנו כאילו, לא, אנד גיים זה מאוד מרציני, איך אתה יכול להגיד שאנד גיים זה לא רציני? כאילו מבחינת הבידור, אנחנו לוקחים את הבידור שלנו הרבה יותר ברצינות במובן מסוים. וזה מה שאני רציתי להגיד על השיר המאוד מוצלח מני בלק של וויל סמיף, שאני מרגיש שנשדד באוסקרים ובכלל. ועכשיו אפשר לדבר על משחקים.
או-או, אתה יכול לבחור את הסרט... או את הקומיקס. רק אחד מהם יכול להישאר בעולם שלך. מה היית בוחר?
אוקיי, אז הסרט. אבל אני רוצה להגיד כמה נקודות לטובת הקומיקס, ירדנו עליו מאוד. אז יש הומור מאוד, יש כמה רגעי הומור מאוד חמודים בקומיקס, וזה למשל עלילת חייזרים הראשונה, שהיא מתחילה ממש צמוד לאיך שהסרט מתחיל. יש איזה חוואי בחורף שהוא, ונוחת צבאות חייזרים, והחייזר אומר, תביא לי את הנשק שלך, והחווי אומר, תצטרך להוציא אותו מהידיים הקרות שלי, והחייזר אומר, מוסכם לגביי, ואז בסרט זה הולך כאילו לקטע המפחיד של כזה, הוא רוצח אותו ולובש את החליפה שלו. בקומיקס זה לוקח טוויסט אחר לחלוטין, ופשוט החייזר הולך, וחוזר כל יום לבדוק האם החווי כבר מת, כדי שיוכל לקחת את זה מהידיים שלו. וזה פרק מסוים על conventions שהיה מאוד מוזר ודיסים להרבה אנשים מאוד מהר שם, אז כן יש לו כאילו, אני לא יכול להגיד שאני לא ממליץ עליו לחלוטין, הוא גרוע כמו שאמרתי, אבל יש בו כמה דברים שאני מחבב, אבל הסרט הרבה יותר טוב, בלי שום סיבה. זה הדרך מאוד ארוכה להגיד הסרט, אני יודע, אבל הסרט.
כן, הסרט גם יותר טוב, יש לו גם יותר תביעת רגל תרבותית, כאילו, לאנשים אכפת. הקומיקס עד כדי כך לא ישות, שגם בעקבות ההצלחה של הסרט, היית מצפה שכל פעם שיוצא סרט חדש של גברים בשחור, בעלי הזכויות יגידו, טוב, בוא נדפיס את הקומיקס, ואני אמכור עוד כמה עותקים, כן? אפילו אם זה לא דומה בכלל, זה לא ממש משנה לאנשים, אבל לא, אתה לא יכול למצוא את הקומיקסים האלה, אם אתה מחפש באינטרנט אחרי עותקים ישנים מיד שנייה. אין לו שום נוכחות, אין לו שום קיום. הוא נעלם כאילו עשו לנו נוי ריאליזציה וכזה, לא היה קומיקס של גברים בשחור אף פעם.
שאגב, קומיקס זה פנס היפנוזה מוזר. וזה ממש,
פעם, זה, כאילו, זה נראה הרבה פחות טוב, כן.
כן, זה נראה הרבה פחות טוב. כן, אז בוודאות לחלוטין הקומיקס. אמרנו שאנחנו לא רוצים לעשות רימייק, וטכנית היה לפני שנייה ריבוט, אז המשחק המשכים לא רלוונטי, וגם קצת דיברנו על איזה גרסה אני הייתי רוצה לראות. אתה לא אמרת אם אתה היית רוצה לראות גרסה כזאת או לא. אז אין לנו מה לדבר על אדפטציות חדשות לגברים בשחור, למרות ששוב אני אזכיר שלדעתי, ולמרות שאתה לא רוצה, גברים בשחור, כמו שהוא היה יכול להיות מתורגם יחסית טוב לארצנו הקטנה תחת בימויו של, לא יודע, נגיד אלון גור אריה עם צחי הלוי ואורי גבריאל כטומי לי ג'ונס, שמסתירים קונספירציה רחבת עם בחולון, שלא
כאילו, הרימייק הכי טוב של גברים בשחור היה כשזהו זה עשו פרודיה, אני מאמין. היה פרודיה של זהו זה או שאני הוזה את זה?
נראה לי שאתה מדמיין, כי זה לא מסתדר לי בזמנים, אלא אם כן הם עשו את זה עכשיו.
לא, אבל היה להם גם כמה התחיות קצרות בין לבין.
אני לא זוכר.
טכנית חבובות בחלל, מרגיש ממש כמו רימייק של גברים בשחור. כאילו, זה הסרט הכי פחות טוב של חבובות אי פעם, אבל גם בסרט הכי פחות טוב של חבובות, יש לך את החבובות, שזה אוטומטית, אתה יודע, 6 מתוך 10, כאילו זה כזה, הנה גונזו, 6 מתוך 10 מינימום. השף השוודי, 7 מתוך 10, בוודאי, חייב להיות. כזה, גונזו והשף השוודי וסוויטמס, והרי המטורף, כל הכבוד, כל הכבוד, אדוני, מואה.
מה שאני מבין לך בעצם זה שהרימייק לגברים בשחור שאנחנו צריכים מתרחש בישראל, עוסק בפירוק הגברים בשחור והגיבורים שלו עם החבובות, כאילו השחקנים שמשחקים אותו. אוקיי, נשמע לי לך אותי נגיוני.
אז עד הפעם הבאה, אני הייתי הסוכן טף.
אני הייתי הסוכן יוד.
ונפגש בסרטים ובקומיקס. MIBs, here come the MIBs.
Guys dress in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on, walk in shadow, move in silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list, we straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. And the darkest of night on the horizon, bright light into sight tight, camera zoom on the impending doom, but then like boom, black suits fill the room up with the quickness, talk with the witnesses, hypnotizer, normalizer, vivid memories turn to fantasies, ain't no MIBs, can I please, do what we say, that's the way we kick it, you know what I mean, or see a noisy cricket get wicked on you, we're your first, last and only line of defense against the worst scum of the universe, so don't fear us, cheer us, if you ever get near us, don't jeer us, we're the fearless MIBs, freezing up all the flag. What that stand for? Men in black, and...